החיים של בן אדם זה מסע. האדם צריך להתקדם. להתקדם פירושו שיהיו לו יעדים, יעד שאותו הוא צריך להשיג, להתקדם להשיג אותו. הרעיון הזה, לפני שנסביר אותו בפרטים, הרעיון הזה הוא אחד מהאלף בית של התפיסה היהודית, החסידית. אחד המקורות שעל זה זה נאמר, זה ההוראה שהקדוש ברוך הוא נתן ליהודי הראשון, אברהם אבינו. כמו שאמרנו, החיים של אדם זה מסע, הוא צריך להתקדם, להציב יעדים ולהשיג אותם. היעדים האלה כמובן נמצאים בכל תחומי החיים. יש יעדים פנימיים, אני צריך להתקדם ברוחניות, בלמידה, בהכרת המשמעות והשליחות האמיתית שלי פה בעולם. יש יעדים חיצוניים, להתקדם, להשיג הישגים בעבודה גשמית, ביחסי אנוש, לקדם את הזוגיות. חלק מהיעדים הפנימיים של בן אדם זה שהוא מרגיש שיש לו מחסומים שקיימים בתוכו. אני מפחד לעשות דברים, סוחב דברים, וכך הלאה. בהמשך נפרט את זה יותר. אבל ההסתכלות נכונה לאדם על החיים זה שהוא צריך לא להיות עומד במקום, כמו שאני ככה אני, ובטח לא תקוע, שזה קצת עמידה הרבה יותר קשה, שאני תקוע, חסום, בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות, ובדרך כלל אדם ידע למצוא את הסיבות שהוא תקוע בגלל יחס שהוא קיבל מההורים, חוויות כאלה ואחרות, הוא תקוע, לא יכול להתקדם. ואפילו אם הוא לא מרגיש תקוע, סתם עומד, זה לא אדם. האדם בעולם עניינו להיות מהלך, ללכת. כמו שהנביא אומר, נתתי לך, הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלו. המלאכים הם עומדים. כמו שהם נבראו, ככה הם. הם יכולים להיות בדרגה רוחנית מאוד גבוהה, הם בדרגה רוחנית גבוהה, אבל הם סטטיים, הם עומדים. גם בעולם שלנו יש מלאכים בצורה מגושמת, קוראים להם בעלי חיים. בעלי חיים ששורשה מהמלאכים, הם גם כן עומדים. בעל חיים לא מתקדם, הוא גם לא צריך להתקדם. כמו שהוא נברא, ככה הוא. בלשון של חז"ל, שור בן יומו קרוי שור. הוא רק נולד, אבל הוא כבר שור. שור שלם, מבחינת העניין. אין לו, הוא קצת יגדל פיזית, יהיה לו קשרים קצת יותר חזקים, אבל במהות שלו זה אותו דבר. אדם, עיקר העניין שלו בעולם שהוא צריך ללכת, לצעוד. וכמו שהתחלנו מקודם, וזה בדיוק ההוראה ליהודי הראשון, אברהם אבינו, שאנחנו לא מכירים אותו בדיוק מה בגלוי, התורה לא מספרת מה הרקע שלו, מה הוא עשה, הוא בטח עשה הרבה דברים, כמו שחמים מספרים, אנחנו לא יודעים עליו כלום, רק יודעים ש... ופתאום לאותו אדם, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא, מה הדיבור האלוקי הראשון? לך לך. לך לך מארצך, ממולדך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. גם עם ישראל כעם, התהליך שהוא הולך הוא מתחיל במצרים, ואז הוא צריך, כשהוא יוצא ממצרים, הוא צועד מבית מסעות ליעד להגיע לארץ ישראל. אבל שם טוב מביא שהמבית מסעות שעם ישראל צועד במדבר, זה מבית מסעות שכל אדם עובר, כל יהודי עובר. זאת אומרת, בחיים אתה צריך להתקדם. מי שקצת מכיר את הדברים יותר לעומק, יודע שיש שם אלוקי שנקרא שם מבית. והסוד של השם הזה זה להעלות אותך מדרגה לדרגה. כל פעם שאנחנו צריכים להתקדם, צריכים שעוברים ממד, אומרים את שם מבית. זה כאילו המקום שמעלה אותך. הממבט הזה זה הממבט מסעות. זאת אומרת, התנועה הפשוטה, הנכונה של האדם על עצמו, זה שהוא צריך להיות בציר מתקדם, ציר עולה, לא להיות עומד, ככה אני, ובטח לא להיות חסום ותקוע. כי חסום ותקוע זה חוסר מימוש. כמובן, ההתקדמות של האדם, כל אחד לפי המשימות שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו. יש אדם שהיעד העיקרי שלו בגלוי זה להתקדם בהישגים גשמיים, כספיים למשל. קוראים לזה בלשון של חכמים בעל עסק. יש לו תפקיד להשיג יותר, ועם זה כמובן לעשות דברים טובים, לתת צדקה ולפעול. אבל יש אחד שהתפקיד שלו זה להתפתח רוחנית. יושב אוהל. זאת אומרת, התפתחות יכולה להיות בכיוונים שונים. כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי מה שצריך, בעולם פנימי, בעולם חיצוני. בהמשך הדברים כמה אנחנו נלמד, איך אדם יודע לזהות מה העניין האמיתי שעליו הוא צריך לעבוד, איך הוא צריך להתפתח, במה הוא צריך להתפתח. אבל, בכללות, התנועה הזאת של להתפתח, זה הנקודה הכי בסיסית ואמיתית בחיים, שזה אומר מה זה להתפתח, מה זה לצעוד. בוא ניקח בצורה, במשל הכי פשוט. כשאדם צועד, הוא צריך לראות לאיפה הוא הולך, כי אם הוא ילך בלי לראות לאיפה הוא הולך, הוא ילך סחור סור, לא יגיע לשום מקום, ייתקל בכל מיני דברים ויפול. הוא צריך לראות, ואחר כך שתהיה לו את היכולת ליד שהוא רואה אותו, לצעוד אליו. ככה גם בעולם הפנימי ובעולם בהנהגה שלנו בחוץ, אדם צריך לדעת לזהות את היעד ושיהיה לו את הכוחות, זה נראה לראות את היעד, אל הארץ אשר אראך, הקדוש הוא יראה לך את היעד, ואתה צריך לצעוד להשיג את אותו יעד. הדבר הזה, הרעיון הזה, הוא רעיון פשוט, מוכר כנראה לכולנו. אבל הנקודה העיקרית שהדבר הפשוט הזה בחיים הוא בכלל לא פשוט. וזה מופיע בכל מיני צורות. או שאדם לא יודע לזהות יעד. אני לא יודע לאיפה ומה. או שהוא יודע ובהתלהבות מאוד גדולה ומשום מה, הוא לא מגיע לשם. ואחרי שנים או חודשים, הוא מוצא את עצמו באותה נקודת מוצא. אחר כך, כשהוא ניסה וידע וניסה להסתר ולא הגיע, אולי הוא ינסה עוד פעם. אבל בפעם השלישית, הוא כבר לא ינסה. הוא כבר קיבל חיסון נגד התקדמות. פעם ניסית, ניסית, עוד פעם, כבר אין לך כוחות לנסות הלאה. זאת אומרת, יש מקרים אתה לא יודע, יש מקרים שאתה חושב שאתה יודע ואתה לא מגיע, ואתה מוצא את עצמך באותו נקודה. ויש מקרים שאולי אתה באמת יודע, אבל המחסומים הפנימיים, שאולי אתה לא מכיר אותם עד הסוף, גורמים לך שאתה לא יכול להגיע. עיקר הנושא שאנחנו הולכים ללמוד זה איך האדם מזהה נכון את יעדיו, איך הוא לזהות נכון את היעדים זה לברר באמת מה היעד שלו, מה היעד הנכון בשלב הזה, מה, לאיפה הוא צריך לצעוד, ואחר כך את התהליך שהוא צריך לעשות אחרי אותו ברור, שהתהליך הזה ייתן לו באמת להגיע אל היעד הזה. עכשיו אפשר לבוא ולחשוב שאין, זה הכל מקרה. אנחנו יודעים שמקרה זה הכל מהשם, הכל בהשגחה פרטית, אבל הכל בגדר נס. זאת אומרת, אם אדם הגיע למה שהוא צריך להגיע, זה קרה. הוא יוכל להגיע פעם הבאה, הוא לא יודע. הקדוש ברוך הוא מנהל את זה בנס, או בחוויה הפשוטה, כמו במקרה, ללא חוקיות פנימית. אבל, כמו שאנחנו נלמד, זה לא נכון. עצם העובדה שמוטלת עלינו ההוראה לצעוד ולהתקדם, ואם העובדה הזאת אנחנו רואים שבאמת אנחנו חסומים וזה לא הולך ולא מתקדמים, אבל אם יש הוראה כזאת, כנראה יש סיבות שתלויות בנו, שהסיבות האלה גורמות שאתה לא מגיע ותקוע, וכל אחד בתחום שלו. ואם היינו יודעים לפתור, אם היינו מקשיבים לדרך הנכונה איך פותרים את זה, אז כן היינו יכולים לפעול ולהתקדם. אחד הכלים היותר חשובים שיש בעולם איך מתקדמים ליעדים, זה לא לעשות את זה לבד. לא שאדם לא צריך ללמוד איך לעבור תהליך נכון למד, כמו שאנחנו משתדל ללמוד, אבל אחד העניינים זה שכמו שכתוב בפרקי אבות, עשה לך רב וקנה לך חבר. אנחנו נראה בהמשך הדברים מה המקום. רב הוא גדול, אתה לא יודע מה לעשות, תשאל אותו, הוא יגיד לך מה לעשות, הוא יורה לך הוראה מה לעשות. זה עשה לך רב, צריכים את זה גם כן. אבל תהליך אמיתי שאדם צריך לעבור, אנחנו נראה את זה בעזרת השם גם במקורות, זה תהליך שאדם צריך לעבור לא דווקא עם מישהו גדול ממנו שיגיד לו מה לעשות, אלא זה הקנה לך חבר, אותו אחד שיכול במפגש איתו, בדו-שיח איתו, אתה תוכל כן לעבור את תהליך ובמהירות באין ארוך יותר גדולה. הרעיון המרכזי של האימון, שיש מה שאדם צריך לעבור עם עצמו, אבל הרעיון המרכזי, איך, מה זה לאמן מישהו, זה להיות את אותו מקום, לא שאומר לו מה לעשות, כי מי יגיד לשני מה לעשות באמת? זה רק סוג של אשליה. אלא שעצם המפגש, וכמובן נלמד היטב את כל הכללים האלה, עצם המפגש, הדו-שיח הזה, יעזור לשני להגיע ליעדים שהוא צריך להגיע אליהם. הצעידה הזאת, שהגדרנו אותה כרגע ככלל, יש איזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, שאיתה אנחנו רוצים להתחיל, לגבי הצעידה הזאת. אדם כביכול מתקדם בחוץ. ומה זה בחוץ? יעדים חיצוניים, עבודה, פרנסה, קשרים אנשיים, מתגבר, או בפנים, אבל זה גם בחוץ. יש לי מגבלות מסוימות, חששות, אני רוצה להתפתח בלמידה או דברים אחרים. כל זה זה כמו הישגים שאתה משיג בחוץ, בחוץ הפנימי שלך או בחוץ ממש. אבל זה כמו דבר שאתה מוסיף לך את אותם הישגים. כל ההתקדמות הזאת היא בעצם הדרך, בין אם זה בחוץ ממש, בין אם בחוץ בפנים שבך, אבל גם בחוץ, כל ההתקדמות הזאת היא הדרך של האדם להגיע אל עצמו. אל עצמו ממש. כל, נגיד כמובן על פי זה את הכלל לכיוון ההפוך, אדם שלא מתקדם באותם הישגים חיצוניים, לא או נסוג מההתחברות שלו אל עצמו. הדבר הזה רמוז בתורה, באותו פסוק שהזכרנו מקודם, על אברהם אבינו. התורה אומרת, ושוב, אני חושב שאת הרעיון הזה כולנו, רובנו מכירים, לך לך מארצך, מולדך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. שאלה שמתעוררת בפסוק הזה, זה מה זה לך לך? לך מארצך, מולדך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. לך. מה זה לך לך? אז אומרת חכמים אמרו, ורש"י מביא שם במקום, שהמילה לך רומזת בשבילך. או בלשון של רש"י, להנאתך ולטובתך. אתה, מה הקדוש אומר לאברהם? לך. אבל כשאתה הולך, אתה בעצם הולך, הולך אל הארץ, אבל אתה הולך להנאתך ולטובתך, בשבילך. בחסידות מובה, בשם ה... כבר לפני זה זה נאמר, נדמה לי אצל השליח הקדוש, שלך לך זה לך לעצמך, לשורש נשמתך, למהות הפנימית שלך. ומה בעצם המשמעות של הדבר הזה? המשמעות של הדבר שכשהאדם מתקדם בחוץ, הוא מתקרב אל עצמו. כשאדם לא מתקדם בחוץ, הוא מתרחק מעצמו האמיתי. אז השגת יעדים והתקדמות, זה בעצם הדרך העיקרית למימוש העצמי שלנו. עכשיו, ממילא, מתוך ההסתכלות הזאת, אולי לפני ש... העירו כאן הערה שאמרו פה כך. רואים כאלה שמתקדמים בקריירה למשל, ובכלל לא מתקרבים אל עצמם. אמרנו שצודקים מי שראה את זה כך, כי כמו שאנחנו נלמד בהמשך, יש סוגי התקדמויות שהן לא התקדמויות שמביאות אותך באמת. איך מזהים מה שאתה מתקדם או לא מתקדם, זה לא רק על פי הישגים או לא הישגים, זה דבר שאני צריך ללמוד אותו באמת, מה מכשיל, מה נקרא התקדמות, מה לא נקרא התקדמות. אבל בכללות, לפני שאנחנו יורדים לברר את זה, הרעיון המרכזי שאדם צועד ומגשים את עצמו בעולם, זה עצמו ההתקרבות לעצמו האמיתי. בואו נראה את זה פה במילים של הרבי, אמרנו זה משהו מאוד מאוד קצר, אז נראה את זה פה, רק נקרא את זה במהירות. נתחיל בשורה השלישית, לך לך. ההוראה כללית היא ללכת, לך. סליחה, קראתי לא נכון. ההוראה כללית ללכת לך. כמו הפסוק, לך לך, ללכת לך. מה זה לך? מביא הרבי את הפירוש החסידי, לאמיתית מציאותך ועצמותך. כשאתה הולך, אתה הולך לאמת הפנימית שלך, לאמיתות מציאותך ועצמותך, שזה העצם של כל אחד ואחד מבני ישראל, מזרע אברהם אבינו. עכשיו, איך הולכים? אז יש כאן את ההמשך, איך עוזבים את המקום החוסם, ויש כאן פירוט עליו, אני לא אקרא אותו כרגע, איך מתקדמים הלאה, אבל זה לא להרגע, זה להמשך הדברים. אז הרעיון המרכזי הוא שללכת זה ללכת אל, ללכת ביעדים שבחוץ, זה ללכת אל עצמך. למה אנחנו מדגישים את זה? העיקרון הראשון שעומד מאחרי כל צורך להתקדם וליישם ולהשיג, האם זה בא, האם זה נכון למהות שלך? אם זה נכון למהות שלך, כשתצעד, אתה תגלה את המהות שלך. אם זה לא נכון למהות שלך, כמו אותם אלה שהולכים הרבה יעדים סחור סחור, זה לא באמת נכון לו, בסוף הוא לא יתקדם לשום מקום. ההפך, זה תהיה סוג התקדמות, כמו שפרו חשב על עם ישראל, נבוכים הם במדבר. מסתובבים סחור סחור, לא יודעים לאיפה הם הולכים, תקועים. יש סוגי הליכה, ועוד פעם, השיגה הליכה זה השיגה, הסוג הליכה הזה הוא הסוג היותר מצוי. שכביכול אתה הולך, אבל אתה בעצם לא הולך לשום מקום. עכשיו לכן, בגלל שזה העיקרון הראשון, אנחנו, כל מה שנלמד כאן, הראש או החשיבה הראשונה תהיה, לא מה אתה רוצה להתקדם, איך משיגים את זה? אדם בא, טוב, אני רוצה את זה, יופי, אתה רוצה את זה? נראה איך תגיע לזה. בוא נעזור לך. אתה רוצה, זכותך לרצות, מה שאתה רוצה, נלך על זה. אדם בא, נותן דוגמה. אדם בא ואומר, אני מתלהב מאוד 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 על זוגיות מסוימת. מאוד מאוד רוצה. טוב, איך מקדמים אותה? הרי הוא מאוד רוצה. זה לא ברור שאם אתה מאוד רוצה, זה באמת מתאים לך ויצליח. הרבה פעמים אנחנו נוכל לראות, נתתי דוגמה של זוגיות, אותו דבר דוגמה של עבודה. אדם, אני מאוד מאוד רוצה להשיג את העבודה, להתקדם בעבודה הזאת. אתה מאוד מאוד רוצה? מי אמר שזה באמת יהיה טוב לך? אולי, ואולי הזה יכול להיות נימד בהמשך איך בוחנים את זה, אבל אולי הרצון שלך יהיה כזה שבסוף תתאכזב מאוד, תישבר מזה. כמה פעמים אדם צועד ונשבר? כמה פעמים אדם חושב שהוא מאוד רוצה ובסוף התמונה נראית לו אחרת? אז לכן ההנחה הראשונה שלנו זה לא אם אתה רוצה, בוא נראה איך תשיג. אלא הנחה הראשונה זה לבדוק אם הרצון או האי רצון, לפעמים אי רצון הוא בעיה קשה, שאתה לא מתקדם, לפעמים אי רצון זה ביטוי אמיתי של מה שנכון לך. לא כל אי רצון הוא בעיה. כמו שלא כל רצון הוא טוב. אז לכן השאלה היא, ההבחנה, אז לכן אני מדגיש, כי יש מקומות שחושבים שהמושג להתקדם פירושו, תגיד מה אתה רוצה, אני איתך בשבילך. זה לא נכון. יותר מזה, אם לומדים את הכללים הנכונים, שעוד מעט תתחיל לפרט אותם, אם לומדים את הכללים הנכונים, אנחנו יכולים להיות חכמים שרואים את הנולד. ומה זה מושג חכם שרואה את הנולד? אתה רואה תופעה, אתה רואה רצון או אי רצון, אתה רואה יד, אתה יכול לדעת, לא כי אתה נביא, אתה יכול לדעת אם זה יצליח או ייכשל. איך אתה יכול לדעת? כי יש מערכת מסוימת שהאופן שממנו ניגשים לדברים מראש יכשיל אותם. ויש אופן אחר שממלא רוב הסיכויים שזה יצלח. אז לכן חלק מעזרה אמיתית להגשים יעדים זה לדעת לזהות מה בעצם אותם גורמים מכשילים, שזה בסוף תהיה אכזבה ואי הצלחה, ומה הם אותם גורמים שבעצם מעידים על פי טבע, שזה טבע הכוונה על פי החוקיות שהקדוש ברוך הוא שם בתוך המציאות, שזה באמת יצליח. לכן הדגשנו מקודם שהדברים הם לא מקרה. עוד פעם, ודאי שהכל זה בהשגחה פרטית, אבל יש סדר מסוים בתוך המציאות, שהסדר הזה הוא סדר מכשיל או סדר מקדם. ולכן כשאנחנו יודעים את הדרך הזאת, אנחנו מבינים שהאלף זה לא לרצות להגשים, אלא האלף זה לבדוק אם הרצון הוא יהיה נכון ויצליח, ואיך אני אדע, לפני שנראה את הפרטים, איך אני אדע אם הרצון הוא באמת יהיה נכון ויצליח? אם הרצון מבטא אותך, את מהותך האמיתית. אם הרצון מבטא אותך, הוא גם יצליח. אם הרצון יבטא לא אותך, הוא גם ייכשל. ואז אם זה לא מבטא אותך, כמה שתלך, אתה תתרחק מעצמך. אם הרצון בא מתוך מקום שמבטא אותך באמת, הדבר הזה יגרום שכמה שתתקדם בו ותשיג את היעדים, בסופו של דבר אתה מתקדם למקום שבך. לכן, כיוון שהמטרה העיקרית זה להשיג ולהגשים, ובזה אנחנו מתקרבים לעצמנו, אנחנו מאוד לא רוצים את הכישלון, צריכים את הכישלון או את האכזבה, או את השבר, צריכים לנסות להבין, וזה היה הנושא הראשון שאיתו נתחיל לעסוק, מה בעצם מבטא אותנו, ממילא משם נוכל להצליח, ומה לא מבטא אותנו, שמשם בעצם יבוא תופעה של כישלון ואכזבה. שלמה המלך אמר פסוק שבבת ראשון הוא די תמוע. אבל הפסוק הזה מעיד שיש חוקיות למשברים, חוקיות רוחנית למשברים ולכישלונות. הפסוק הוא כזה: לפני שבר גאון, לפני כישלון גבר רוח. עכשיו האמת היא, אני לא מבין את הפסוק הזה כרגע, אבל בואו נסתכל מה הוא אומר בפשט. הוא משתמש לנו שני מילים, שבר וכישלון. שני המילים האלה בעצם מביאים, מתחיל עם הכישלון. מה זה כישלון? חיפשתי, ניסיתי, נכשלתי, לא הלך. עוד פעם ניסיתי, נכשלתי. כישלון, שמלווה את העשייה. שבר, אני נשבר, המציאות נשברה. בניתי, זה התפרק, נשבר. חשבתי שהנה זה, הקמתי את העסק שלי, הקמתי את התמוטט, נשבר. טוב, מקרה, נשבר, נכשלת, נכשלת. אומר שלמה, אומר, לא, זה לא ככה. לפני השבר היה משהו, לא סתם בא השבר, לפני הכישלון גם כן היה משהו. לפני השבר היה גאון, ולפני הכישלון גבר רוח. גאון וגבר רוח זה כמובן שני מילים מאוד דומות. אבל אמרנו מקודם שאני לא מבין לגמרי את הפסוק הזה. הסיבה שאנחנו לא מבינים אותו היא סיבה מאוד פשוטה. יש לנו שתי אפשרויות של מודעות עצמית כללית של האדם על עצמו. יש אדם שמאמין בעצמו, מאמין בכוחותיו, מאמין, כל אחד לפי דרגתו, שהקדוש ברוך הוא מאמין בו ונותן בו כוחות, מאמין ביהודו, מאמין בשליחותו, מאמין, מאמין בעצמו. ויש אדם שמסתובב בעולם נחות. יש לזה כמובן סיבות, הוא קיבל בטח הרבה ביקורת בילדות, השפלות, סיבות אחרות, אבל הוא כרגע בפועל, הוא מסתובב מתוך מקום נחות. מי אתה? לא, אני כלום, לא שווה כלום, בחסר ערך, אין לי כלום, תמיד אני אכשל. אני לא יודע אם נתקלתם כאלה, יש כאלה, תשאל אותם, מה יהיה? אני תמיד אכשל. זה לא ילך לי, תמיד לא הולך לי, תמיד אני אכשל. למה אתה תמיד אכשל? כי הוא באמת לא טוב. כך הוא מרגיש על עצמו. לא שווה, אז הוא אכשל. זה, כביכול, מתגאה, מאמין בעצמו, מאמין בכוחותיו, יודע שהוא טוב, יודע שהוא יכול, וזה חושב שהוא לא ישיג שום דבר. מי יצליח להשיג את יעדיו? הנחות או המעריך את עצמו? מה אתם חושבים? מה? אמרו כאן משפט שלכאורה, אם אנחנו שומעים למה ששלמה המלך אמר, אז אנחנו חושבים, אם מסתכלים בצורה פשוטה למה ששלמה המלך אמר, אז מה שלמה המלך אמר? הגבר רוח שמאמין בעצמו, הגאה שתופס את עצמו, הוא ייכשל. וזה שחושב שהוא כלום, וחסר ערך, ותמיד ייכשל, יצליח. ככה זה נשמע במבט ראשון במה שלמה המלך אמר. אבל מי שמכיר את המציאות יודע שהיא הפוכה. היא פשוט הפוכה. אדם שמסתובב עם תחושות נחיתות וחוסר ערך וחוסר אמונה בכוחותיו, הוא גם לא יצליח, ייכשל. הוא לא אשם בזה, אולי הוא אשם שהוא לא עובד על זה, אבל הוא לא אשם בזה, אבל בפועל המקום הזה זה מקום מכשיל. ואדם שמסתובב מתוך, כמו שאנחנו רואים בצורה פשוטה, אדם שמסתובב מתוך אמונה אמיתית בעצמו, בערכו, מאמין במה שהשם נתן בו, הוא גם יצליח. אחד הדברים היותר חשובים בכלל, שבהמשך נעסוק בו, גם, בהמשך לא היום, זה כמה חשיבה חיובית על עצמך ועל הסביבה מקדמת, או בפתגם שידוע אצל הרבי, חשוב טוב יהיה טוב. החשיבה החיובית מביאה שהדברים הטובים יקרו. אז אם ככה, כמו שעכשיו הצגנו, המציאות מעידה בצורה פשוטה, שמי שמעריך את עצמו יצליח, ומי שלא מעריך את עצמו ייכשל. למה שלמה המלך אומר הפוך? אלא, ופה זה בדיוק הנקודה שאיתה אנחנו רוצים להתחיל, פה בעצם תלויה הבנה, מה שנסביר כרגע, יש כאן איזו הבנה פנימית ועמוקה שמזהה מי זה שבאמת מעריך את עצמו. מי זה שבאמת מאמין בכוחותיו? יש הרבה כאלה, זאת התופעה הכי בעייתית, יש הרבה כאלה שכביכול אתה חושב שאתה מסתכל עליו שהוא מלא אמונה בעצמו, והוא גם כל הזמן דואג להבליט את זה כמה הוא יותר מאחרים. ואם הוא כל הזמן מבליט כמה הוא יותר מאחרים, אתה חושב, וואו, כמה הוא מאמין בעצמו. אף אחד לא שווה בעיניו. כולם נראים בעיניו כחגבים. תראה איך הוא חזק. והוא באמת, כמו שנסביר בהמשך, הוא באמת הכי נחות, לא מול העולם, בפנים בתוכו. משהו פנימי בתוכו הוא הכי חסר אמונה והכי נחות. עכשיו, כמובן, אני מקדים את זה, כדי שנוכל להבין מיד לנושא הבא שרצינו עכשיו להוביל עליו, זה להתחיל ללמוד לזהות מה המקומות שמביאים, על מה, כמו, מה המקומות שמביאים שבר וכישלון, ואחר כך אכזבה, המקומות הפנימיים, מול המקומות שמביאים הצלחה, הפוך מכישלון, יציבות, קיום, שמה שאתה בונה יישאר קיים, ולא ייפול ויישבר. יש סיבות רוחניות, נפשיות, שגורמות לדברים האלה. ואותם צריכים לעשות ללמוד ולהביא. אז לפני שנרד יותר לפרטים, נזכור כרגע את הדיון על הפסוק הזה של שלמה המלך. לפני זה נקדים עוד הקדמה קטנה, שעל פי הנבנה אחר כך הרבה מהפירוט והכללים שאנחנו נלך נלמד בהמשך השיעור ובהמשך השיעורים. התורה מספרת לנו בתחילת הבריאה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. ההתחלה היא תוהו ובוהו. אחר כך, אחרי החושך, ויאמר אלוקים יהי אור. כתוב על זה בספרי הקבלה, וגם רמוז במאמרי חכמנו, אבל מי שמעריך בזה מאוד מאוד, בהרחבה, זה הארי הקדוש, שאנחנו פה לא רחוקים ממנו. הארי מעריך להסביר שהסדר של השתלשלות העולמות הרוחניים, הסדר הרוחני של המציאות, מלמעלה עד למטה, שאותו סדר אחר כך משתקף בנפש שלנו, ולא רק משתקף בנפש שלנו, משתקף בכל ההוויה האנושית, החברתית, מה שאנחנו עושים בעולם. הסדר הוא שיש תוהו, עולם של תוהו, שקודם לעולם של תיקון. קודם כל נאצל עולם שנקרא עולם התוהו, ואחר כך נאצל עולם מתוקן, עולם התיקון. וזה מה שרמוז בפסוק. הארץ הייתה תוהו ובוהו, ויאמר אלוקים יהי אור. או בלשון של החכמים, שבהתחלה הקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבם. בורא עולמות ומחריבם. מה נחרב? נחרב עולם התוהו. הארי מעריך להסביר, עוד פעם, הכל זה כבר בזוהר, שעולם התוהו הוא עולם שמתמוטט, נשבר. ועל השברים שלו, אחרי השבירה שלו, מתאווה עולם של תיקון שיש לו חוקיות אחרת מעולם התוהו. עכשיו, יותר מזה. לא רק שיש סדר כזה, שיש תוהו שנשבר עם חוקיות שמיד נדבר עליה, ותיקון. שעם חוקיות אחרת שהוא יציב, לכן הוא נקרא תיקון, קיים, מתוקן. אלא מזה בא כלל ועיקרון, וזה גם מה שרומז שלמה המלך, שכל חוויה נפשית, כל עשייה בעולם, שהיא תהיה עשייה תוהית, עם החוקיות התוהית, נגזר עליה, בגלל המבנה הפנימי שלה, שבירה. משבר. כישלום. כדי שיהיה קיום ויציבות, צריכים ללכת, לקחת, את היסודות הנכונים, נושא שנדבר עליו מאוד בהרחבה, בהמשך, את הניצוצות שנמצאים בתוך המציאות הטועית הזאת, וממנה לבנות בחוקיות אחרת מציאות מתוקנת. רק כדי לא להכביד, וזה לא עיקר הנושא שלנו לעסוק בנושא המופשט הזה, אני רק אסכם במילים פשוטות את העניין, ומיד ניגש לחוויה הפנימית שלנו, האנושית. יש עולמות רוחניים שנשברים, החוקיות שמה, יש את החוקיות שרמזתי אותה מקודם, בלשון של החסידות והקבלה יש שמה אורות מרובים, עם כלים מועטים, לכן זה נשבר. אורות מרובים בכלים מועטים זה שאיפות רצונות, זה נקרא אור, שאיפות רצונות שאין להם כלי אכלה, אין כלים. ולכן יש שם התמוטטות. אחד מהתכונות של התופעה הזאת היא שכל כוח תופס את כל המרחב ולא נותן מכוחות אחרים. לכן יש שם משברים. אחד בא על חשבון השני, עוד נדבר על זה קצת יותר. אחרי השבירה הזאת נוצר עולם מתוקן ברוחניות, שהוא עולם שיש בו אורות מועטים עם כלים מרובים. השאיפות מותאמות לכלי האכלה. וזה הופך להיות יציב. לכן, כל הנהגה, עכשיו, הדבר הזה משתקף בעולם הפנימי שבנו. זאת אומרת, בתוכנו יש כוחות טועים, יש מודעות טועית, ויש בנו בפנימיות מודעות מתוקנת. ברגע שאנחנו פועלים מתוך המודעות הטועית, וזה לא משנה באיזה תחום, כמובן אנחנו צריכים להבין לפרטים, את הסימנים, את הצורה שזה פועל, ברגע שאתה ניגש לזוגיות בגישה טועית, ברגע שאתה ניגש לעבודה שלך בגישה טועית, ברגע שאתה ניגש ליעדים האישיים שלך עם עצמך, בא לי מאוד ללמוד את כל השס היום. יש לי רצון אז, עוצמתי, אני מוכן למסור את זה את הנפש. אני מבטיח לכולנו שזה יישבר. עוד כמה שעות אני כבר יפסיק לרצות את זה. זה לא יכול להחזיק מעמד. כי זה, יש שם תופעה טועית שנשברת. מי שמכיר קצת המושגים בתורה יודע שאפילו התוהו, הכי טהור וקדוש שמוזכר בתורה, זה ההנהגה של נדב ואביהו, שהם היו סוד של נשמות של תוהו, עם השתוקקות הכי נעלית, גם הם התמוטטו. עולם תוהו תמיד מתמוטט. וזה לא לאנשים קטנים, זה לאנשים הכי גדולים. יש משהו בתוהו שלא יודעים את האנרגיות שבו, שהוא במהותו, לא משנה עוצמתו, העוצמה שיכולה להיות חזקה ויכולה להיות מיואשת, אבל כל צד שלו הוא לא מביא הצלחה אמיתית. הוא מביא שבר וכישלון. וזה מה שאמר שלמה המלך, למרות שאנחנו לא מבינים איך זה מסתדר עם הגאון והגאווה, גאון וגבר רוח, עדיין לא מבינים את זה, אבל זה מה ששלמה המלך אמר. אתה רואה שבר, אתה רואה כישלון, יש לזה סיבה. יש מה שקדם לפני זה. קדם לפני זה, ממד רוחני פנימי שמבטא תוהו. תוהו, הבעיה העיקרית שלו, זה גאון וגבר רוח. אבל עוד פעם, גאון וגבר רוח לא במשמעות שמקודם ניסינו לפרש מה זה גאווה. זה משהו אחר לגמרי שהיום ננסה ללמוד ולהבין, כי זו נקודה מאוד מאוד עמוקה ומאוד מאוד חשובה. עכשיו, ממילא, מה שאנחנו נלך ונעשה, שאנחנו נצטרך ללמוד את החוקיות הפנימית הרוחנית שכתובה בספרי החסידות והקבלה, להוויה, למציאות הטועית הזאת, נלמד לזהות אותה בתוך המקומות הרוצים שלנו, הלא רוצים שלנו, החושבים, המנתחים, אותם מקומות שאנחנו פועלים, ואנחנו נבין, נראה את זה בהמשך, כמובן, עוד פעם, לא על דרך אמונה, אלא נבין את זה לגמרי, איך פעולה נפשית, שכלית, רגשית, שבאה ממקומות מסוימים, היא לא יכולה להיות יציבה. וזה לא סתם כשרואים אנשים עושים ועושים, עושים ועושים, או עושים ונהרס להם, או עושים ומתייאשים. זה לא סתם ככה. זאת אומרת, יש כאן איזה תהליך רוחני נפשי שגורם לתהליכים האלה. ומלא, אם אתה רוצה, בכל תחום, רוצה לשנות, רוצה לתכנן לך תוכנית לימוד טובה, שטיבה תתפתח, אתה רוצה לפתח מערכת יחסים, אתה רוצה יותר עשירה ואמיתית, אתה רוצה להתקדם בעבודה שלך, אתה רוצה להתגבר על פחדים, אתה, כל תחום שאנחנו רוצים, ונדבר אחרי זה בהרחבה על התחומים האלה, כל תחום שאנחנו נצטרך לעבוד עליו, נמצא בו את אותו סוד גדול, שברגע שהוא פועל מחוקיות טועית, זה ייקשל. ומל נצטרך ללמוד, וזה כמה שנעשה, לדעת לזהות את נקודות התואר, את האמונות התואריות שנמצאות בתוך הדבר, את ההבנות התואריות, תחושות, איך זה פועל על המציאות, והעיקר שנלמד איך לוקחים הוויה תואית שהיא מאוד טבעית ופשוטה, ומעבירים אותה, חושפים אותה לתודעה פנימית מתוקנת. כשהאדם מגיע למקום מתוקן בפנימיות שלו, זה המקום שמתקרב אל עצמו, אל עצמו באמת. וזה הלך לך. כשאתה הולך מהמקום הטועי ומגדיר לך יעדים מתוקנים, ממילא זה גם יצליח. עד כאן. שואלים פה שאלה, אני אחזור על השאלה. האם לא צריך בכלל את עולם הטוב? כן, שואלים פה שתי שאלות מאוד טובות, משני הקצוות. קצה אחד שואלים, מה קורה אם יש יותר מדי תיקון? יותר מדי תיקון זה טוב. זה טוב. זה סוג מסוים של תוך, נבין, זה תור, זה לא מה שאנחנו חושבים, רק התלהבות. יש כל מיני מצבים שאנחנו נעימד בדיוק את זה. אז מלא גם זה לא ילך? מצד שני, אפשר בלי תור, כמו ששואלים כאן? שוב, כמו שתיארנו את זה בסדר של ההשתלשלות. זה הסדר. תמיד הבסיס היסודי של התודעה, שממנו אתה מתחיל, לא ראיתי בינתיים, אולי יש כאלה, לא ראיתי מישהו שנולד מתוקן. כן? יש משהו פנימי, כמו שלא ראיתי, חוץ מאחד שכתוב עליו בתורה, שנולד בגיל 20, שהוא אדם הראשון, חוץ ממנו, כולם נולדים תינוקות. ככה זה כנראה, עוד פעם, מישהו ראה אחרת שיגיד. כולם נולדים תינוקות. החוויה הילדותית שלנו, היא גם הגרעינים הבסיסיים של הצד הטועי. כמו שעם ישראל נולד במצרים ומשם הוא צועד לארץ ישראל, והסיבה שהוא נולד במצרים, או אברהם אבינו שנולד בחרן, זה הגרעין הטועי שעוטף אותנו, שמשמש לנו מה? ללכת ולהגדיר יעדים אל המקום המתוקן. עכשיו, ממילא, בואו רק ניקח, השתמשתי במשל של ילדותיות, תינוק, רק כדי שנבין את זה. תסתכלו, אם לא ראיתם, לא, אבל אם ראיתם, תראו אדם בגיל 80, שהרבה דברים הוא עשה בחיים, אבל יש תחומים שהוא מדבר או מתנהג כילד בגיל 3. יש דברים מסוימים שהוא מתנהג כרגע בגיל 3. או אדם בן 50, או אפילו בני אדם בני 20, יש גם כאלה. שהוא חווה בתחומים מסוימים, איזה תחומים שבהם הוא צריך לעבוד. הוא חווה את המציאות ממקום ילדותי, שבהמשך נביא למה הוא טוי. מה זה המקום הזה? ומשם הוא פועל. הוא יצליח בזוגיות שלו? כשהוא פועל שם, הוא ודאי המקומות האלה יכשילו אותו. במקומות שהוא הצליח להתבגר בהם, שם הוא גם יצליח. אבל איך יכול להיות שהוא כזה הגיוני וחכם בעבודה שלו ומתנהג עם הילדים שלו בדיוק כמו שהוא חווה שהתנהגו איתו בגיל 3? והוא נשאר שם וכך הוא מתנהג והוא רב איתם. אתה עשית לי, אני אעשה לך חזרה. אתה כבר אבא בן 40? זה מה יש. עכשיו, זה מה יש פירושו, שיש כאן איזה משהו פנימי שלא התבגר. זאת אומרת, שהוא פועל פה במקום הטוי. עכשיו, עוד פעם, זה דוגמה כמה שנתתי, אבל זה יכול להיות גם ככה שאדם מסוים מתחיל עבודות, או מפחד מעבודות, מאיזה מקום פנימי, שהוא קיים בנו בתודעה, אבל הוא לא התבגר. לקחת את התור, לכן אנחנו בהמשך נסביר, איך תמיד תיקון מבוסס על התור, על הניצוצות של התור, אבל הוא זקוק לבירור. אמרנו שמהשברים נוצר התיקון. זאת אומרת, אנחנו לא שוללים את האנרגיות הטויות, כמו שנבין בהמשך, אלא התיקון מבוסס על זה. אבל כשאתה נותן לזה, ככה אני, זה המציאות שלי, משם אני פועל, התלהבות או אי-התלהבות מתוך המקום הזה, זה ייקשל ולא יצלח. אם תעשה בירור, תיקח, הבירור בעצם מעביר מעטו לתיקון, אז כשתעשה בירור ותעשה תהליך, אז המטרה שלך, ההחלטה שלך תהיה ממקום אחר לגמרי. אבל פה קצת העמסנו, קצת הוספנו יותר מדי, אני לא רוצה להעמיס, בייחוד לאלה שלא מכירים את המושגים בהתחלה, אולי גם אלה שמכירים לא צריכים העמסה. מה שאנחנו נלך לעשות, מה שאנחנו נלך לעשות כרגע, כשלב ראשון, אנחנו נחלק פה דף, שבדף חלק אולי מכירים קצת את המושגים או לא, אבל אני, לא, כנראה שכולנו לא מכירים פה לגמרי את מה שכתוב כאן. אנחנו נחלק דף שמתאר את המבנה של הנפש. והמבנה של הנפש מבוסס על ה-10 ספירות, זה סוד ההנהגה האלוקית. ומה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נראה מה ההבדלים באותו מבנה של נפש בין הוויה מתוקנת להוויה טועית. זאת אומרת, למצב נפשי, רגשי, שכלי, מתוקן למצב טוח. לא נעסוק כרגע איך מבררים ואיך מעבירים מצבים. זה עוד נשאיר, יהיה לנו עוד הרבה זמן לעסוק בזה בהמשך ובהרחבה. ולא לא רוצה להקדים. קודם כל, אני רוצה שנבין היטב מה ה... וגם כן, לא את כל הכללים של התור והתיקון אנחנו נלמד היום, אבל כללים מרכזיים נלמד היום, שבו נדע לזהות תופעה כזאת היא תופעה שבאה ממקום טוי, לפי התכונות האלה, ותופעה כזאת באה מתוך מקום מתוקן, כדי שעל ידי ההכרה הזאת יהיה לנו אחר כך מבוא, זאת אומרת, אחרי שאנחנו נעשה את זה ונלמד את החוקיות האלה, אנחנו אחרי זה נתחיל לראות בתחומי החיים, שזה כבר לא נעשה היום, איך בחלקים של החיים, איפה זה מופיע כל אחד מהמידות האלה או התכונות האלה, איך זה מופיע, איך זה נמצא, ומתוך זה נוכל ללמוד לאט לאט לעשות את השלב הראשון שאותו אנחנו רוצים ללמוד, שזה השלב של הבירור. אבל קודם כל צריכים טיפה נקודות מופשטות כדי לתפוס את המהלך הפנימי האמיתי. עכשיו רצית לשאול, כן. כן. שואלי, אני אחזור על השאלה, כן, בינתיים נחלק. שואלים כאן, לא הובן מתוך הדברים שאמרנו אם התוהו חיובי או שלילי. בואו נחדד את זה ונגדיר את זה בצורה כמה שיותר מדויקת. התוהו בעוצמותיו הוא הכרחי בסדר הפנימי שלנו. כיוון שהוא הכרחי, כמו שהכרחי להיות ילד, והכרחי שהעולם יתחיל בתור, ואחר כך הוא נשבר ונהיה תיקון, הכרחי שיש בנו. וכיוון שזה הכרחי, יש פתגם שאומר, ההכרח לא יגונה. משהו הכרחי, אי אפשר להגיד שהוא רע, לגנות אותו. מה שהכרח? זה מה שיש. זה הסדר. אבל, הדבר ההכרחי הזה, עם כל עוצמותיו, ובהחלט יש בו אפילו עוצמות מאוד גדולות, בבחינה מסוימת, ביחס לתיקון, ההכרח הזה, או המצב הזה, כמו שהוא בצורה הגולמית, הוא שורש כל הבעיות שלנו. עכשיו אמרתי מה שלא אמרתי מקודם, למרות שרמזנו את זה, בספרי הקבלה כתוב שהרע, המצוקות, הקליפות, הכל יונק ניזון מהשבירה הזאת של התוהו. מהמקום הזה של התוהו. גם בעולם הפנימי שלנו, האנרגיות ההכרחיות האלה שמבטאות את אותו עולם של תוהו, כמו שהם, הם מקור כל התסבוכים, וגם הנהגות שאחר כך מגיעים להיות רעות לגמרי, מזיקות, הרסניות, פוגעות באחרים, פוגעות בעצמנו, וכו' וכו' וכו'. כל זה משתלשל, יש לו התחלה. יש לו את הגרעין הבסיסי התוהי, וממנו משתלשל כל שאר הדברים. הוא לא רע, אבל כמו שהוא, התוצאות של זה, אם תשאיר אותו כמו שהוא, או כמו שהשתמשנו היום בלשון, אם לא תלך, תתקדם, תיקח אותו ותתחיל ללכת, אם לא תלך ותתקדם, אתה תהיה בהחלט במצב בעייתי, ואחד הסימפטומים העיקריים, זה שהתוצאה של זה, זה כמו שאמרנו, שברים וכישלונות. זה לא אומר שהרצון היה רע, הרצון התוהי. אבל אם אני אשאר איתו כמו שהוא, זה ייקשל. אז התוצאה תהיה מאוד רע של הדבר. אז לכן התוהו הוא לא רע. לכן גם מי ששם לב, אנחנו השתמשנו במושג תוהו, ולא במושגים אחרים שלפעמים חכמים השתמשו בהם. יש למשל מושג שמוכר אצל כולנו, יצר הרע ויצר הטוב. תוהו זה לא יצר הרע, אבל היצר הרע ניזון מהתוהו. זאת אומרת, לכן הוא לא רע, אבל הוא ניזון משם. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו פנימי שעוד לפני המושגים טוב ורע, והוא לכן נמצא בכל תחום שיהיה, רק אם לא נדע לנווט אותו, אז הוא יעשה לנו באמת הרבה דברים לא טובים, ויהרוס לנו הרבה. אם נדע לנווט את האנרגיות האלה שקיימות בתוכנו, וכל אחד באופן אחר, אם נדע לנווט אותם, אז הם ישמשו, לנווט אותם זה נקרא לברר בלשון של הקבלה, את הניצוצות של התוהו. קח מזה את הנקודה הטובה, תסיר את ההקצנות, תסיר את הפסולת, אחרי שתברר את זה, זה הופך להיות אך בסיס לשלמות המתוקנת. זאת אומרת, התיקון מבוסס על הטוב שאתה מוציא, על הבירור שאתה מברר בתוך התוהו. אז לכן, זה לא מושג רע וטוב, אדם בא עכשיו ואומר, אני מאוד מאוד רוצה לקבל את העבודה הזאת. אם אני לא אקבל את העבודה הזאת, אתה יודע מה? אני מוכן לקפוץ. לקפוץ עד כדי כך. הרצון שלו הוא טוב או רע לעבודה הזאת. מה? אז הרצון הוא טוב, אבל הרצון הזה, שהוא בא בכזאת צורה, גם אם הוא לא יעשה שום דבר לעצמו, הרצון הזה הוא בעיה קשה. לא שהוא רע. אבל באופן שהוא מופיע, ועוד פעם מיד נבין למה, האופן שהוא מופיע, זה לא, נתתי דוגמה אחת, זה נכון בקשרים, זה נכון בהרבה דברים אחרים, וזה לא רק בעוצמות, זה גם במקומות ההפוכים. נכשלתי, אין לי טעם, קשה לי, אני מיואש, אני מפחד, כל מיני דברים אחרים. זה לא רע כמו שאם לא נדע לדעת מה לעשות עם זה בצורה נכונה, זה יוביל לכל הכשלים. אז האנרגיות האלה שתמונות בתוכנו, האנרגיות הטויות שקיימות תמיד בתוכנו, ובאופן מיד נראה את החוקי, נתחיל לראות את החוקיות שעומדת מאחריהם, איך הם בהם פועלים ונדע לזהות אותם יותר. המקום הזה בתוכנו, זה המקומות שבסופו של דבר יבילו אותנו לכל דבר. אולי אם כבר הזכרנו את זה, אז בואו נספר סיפור. שנייה, כן? מיד בקנש. נספר סיפור שמוכר כנראה לכולנו, לרובנו, שהגמרא מספרת על ארבעה שנכנסו לפרדס. ארבעה מגדולי חכמי ישראל, המופלאים שבכולם, מגדולי התנאים, שנכנסו לגילוי, לעלייה לעולמות פנימיים, ולחקור את הסודות הכי פנימיים של ההוויה. זה נקרא להיכנס לפרדס, לעסוק בסודי, בסודות המרכבה. להיכנס לפרדס, זה טוב או רע? התעלות רוחנית הכי גדולה שיכולה להיות, זה הכי טוב שיכול להיות. כן, אבל מספרת הגמרא כך, אחד מהם נכנס בשלום ויצא בשלום. זה היה רבי עקיבא. הוא נכנס בשלום ויצא בשלום. שלושה מהם, כל אחד ניזוק בצורה קטלנית לגמרי. אלישע בן אבויה השתבשה אמונתו והפך להיות כופר. בן זומה, אם אני זוכר נכון, מת. לא, בן עזאי מת. לא? כן, בן עזאי מת, בן זומה השתגע. שלושה, אחד השתגע, אחד מת, ואחד השתבשה אמונתו. רק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. ההסבר לזה שמוסבר, הרבי מסביר את זה, ההסבר לזה שהיה שוני, הרבי מדייק בלשון של המשנה, לארבעה נכנסו לפרדס, שלא כתוב ארבעה נכנסו לפרדס ורבי עקיבא יצא בשלום, אלא כתוב שרבי עקיבא היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום. מסביר הרבי, רבי עקיבא יצא בשלום כי הוא נכנס בשלום. מה זאת אומרת נכנס בשלום? שלום זה אחד התכונות העיקרות של התיקון, כמו שאנחנו גם נלמד בהמשך. הוא נכנס באופן אחר, אז הוא גם יכל לצאת עם כל המעלות שזה נתן לו. מי שנכנס, וזה בדיוק הדוגמאות האחרות, באופן טועי, לא נכנס למקום רע, נכנס אבל באופן טועי, לא יכל לצאת ללא משבר. אז אחד המשבר היה בזה, אחד היה משבר הזה, אחד היה... אז זה נקרא התעלות רוחנית טועית, מול התעלות רוחנית מתוקנת. אז עוד פעם, כדוגמה, אני משתמש בדוגמאות להבין, זה לא רע או טוב. זה האופן שאתה ניגש לזה, זה כך. אז הם נכנסו לפרדס הרוחני, ואתה יכול להיכנס לפרדס של איך בונים קשרים זוגיים, או איך אתה מתקדם בענייני עבודה, או איך אתה מתקדם בדברים אחרים, וכל אחד מהמקומות האלה יש את האופן. איך אתה נכנס? האם נכנסת עם ההוויה הטועית או תיקנת אותה ומשם? ניכנס לכוונה להציב את היד. אז לכן שהוא, המושג רע וטוב זה לא המושג, אלא הטוב הוא הכרח כמו שהוא, יש בו המון עוצמות. אם תברר אותו, זה יהיה תכלית הטוב. אם לא תברר אותו, תשאיר אותו גולמי, אתה עלול להגיע לשבר וכישלון לסוגיו השונים. כן.
השאלה אם העולם הטוב זה השלב השני, והשלב הראשון זה הרצון והתור זה רק הדרך להעלות. קודם כל לזהות את הרצון, מה אנחנו באמת צריכים?
את שואלת שאלה מאוד מאוד טובה, אבל אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אז מיד אנחנו נגיע לזה. אז בואו נתחיל עם הדפים שלפנינו. לפחות נתחיל ואחרי זה נעשה הפסקה קצרה. כן. שלפנינו. הדף שלפנינו, אם נסתכל עליו טוב, קודם כל כתוב בצד ימין תיקון, וכתוב כאן מצד שמאל תור. אחר כך מתחת למילים שמיד נתייחס אליהם, יש שם כתר, כתר, ומתחת לכתר בתיקון רשומים מספר מילים, מתחת לכתר בתור כתובה מילה אחת, עומת נתייחס לזה כמובן, ומתחת לכתר רואים חוכמה, בינה, עד למטה, ובתור ובתיקון זה מופיע פה באותה צורה כמעט. הבדלים דקים. עכשיו המבנה הזה, שהוא ודאי למי שלא מוכר לא אומר כלום, מיד נתחיל להכיר אותו, אבל בוא נתחיל מההתחלה. המודעות הנפשית שלנו מכילה מקומות מוכרים לנו ומקומות לא מוכרים. המקומות המוכרים זה העולם השכלי שלנו, שכתוב כאן מצד ימין מושכל, בטור הראשון מצד ימין מושכל, עולם שכלי. שכל האדם מחולק, מה שאני אומר כרגע אני לא אסביר בהרחבה, רק כדי שנתאם את המושג. שכל האדם מחולק לכוחות שונים של שכל, חוכמה, בינה, דעת, יכולת להעלות רעיונות, להבריק אותם, להמציא רעיונות, יכולת לנתח, זה נקרא חוכמה, יכולת לנתח את זה לפרטי פרטים, זה נקרא בינה. דעת זה כוח של הזדהות עם הרעיונות, נושא בפני עצמו ורחב מאוד. זה חלק אחד, עולם שכלי. החלק השני זה העולם הרגשי שאנחנו מכירים אותו. העולם הרגשי, המוכר לנו במיוחד, כמובן זה מתפרט להרבה פרטים, עיקר הרגשות זה רגשות של אהבה והתקרבות. אהבה זה תנועה של להתקרב. ופחד, יראה, שזה תנועה של התרחקות. להתרחק. הנפש מתקרבת או מתרחקת. וכמובן יש לזה הרבה הרבה וריאציות שונות ואחרות. רגשית יש לך את ההתלהבות להתקרב, או את הפחד שגורם לך לסגל. זה אהבה ויראה, ויש המשך לזה. חוץ מהעולם הרגשי, המורגש, שאנחנו חווים אותו מלא רגש, יש לנו רגשות שנקראים בלשון של החסידות מוטבעים. טבע. זה המוטבע. זה גם רגשות, אבל לפחות אתה חווה אותם בהתלהבות ובהרגשה, אתה יותר חווה אותם כאינסטינקט, כטבע. לדוגמה, עקשנות לנצח. יש משהו, אני חייב לנצח. זה לא חוויה כמו אהבה, אבל זה משהו טבוע בי, או לא טבוע בי, כמובן כל אחד לפי עניינו, שכשיש קושי, אני ממשיך הלאה. כך אני מגיב. זה לא חוויה, אלא זה יותר טבע. אז העולם הרגשי שלנו מחולק למורגש, שזה יותר מקום חווייתי, לכן זה נקרא מורגש, ומקום פחות מורגש, שזה נקרא מוטבע. אבל הפרטים האלה כרגע הם פחות חשובים לנו. מה שיותר חשוב לנו כרגע זה להבין שהנפש מחולקת בעיקר למקום שכלי. כל אחד יודע שיש לו ראש, שאיתו הוא חושב, ויש לו גם עולם חווייתי רגשי, שהוא כמו יש לי לב, אבל כוונה כמובן שזה מתגלה לי בלב. חוויה מתגלית בגוף ובלב. למרות שהמקור שלה כמובן זה הראש. זה המקום המוכר לנו. אבל, ופה אנחנו מגיעים לעיקר, שבו אנחנו רוצים להרחיב, כל התהליכים הנפשיים הגלויים נובעים מכוח נעלם שנקרא בלשון של הקבלה כתר. המשל כתר זה כמו משהו שמעל הראש. הראש זה תחילת המודעות. הכתר נמצא מעל הראש. או מחתר אותי, מסובב אותי. זה משהו שמעליי, זה נקרא מסובב אותי. אבל עם כל זה שהוא מעל הראש, לכן הוא נקרא על מודע, מעל השכם, עם כל זה שהוא נעלם ומעל, הוא המקור העיקרי לכל התהליכים הגלויים, תהליכי החשיבה הגלויים, תהליכי ההרגשה, הכל שורשו בכתר, למרות שהוא נסתר ונעלם. לכן הנושא היותר עמוק להבין בכלל את עצמנו, וגם להבין ממילא את הנושא שעליו אנחנו הולכים לדבר, לזהות את ההבדלים בתוכנו בין מצבי תוהו ותיקון, שורש כל ההבדלים, השורש מתחיל בכתר. אז יש הבדל בכתר בין תוהו ותיקון. ולכן אפשר לראות כאן בתרשים שלפנינו, שבכתר בעולם התוהו כתובה מילה אחת מתחת, ובעולם התיקון כתובים שלוש מילים מתחת לכותרת כתר. עכשיו, הרעיון הזה שיש הבדל מהותי בין תוהו ותיקון, ושורש ההבדל הוא בכתר, ומגלל ההבדל בכתר נוצרים הרבה הבדלים אחרים, שמיד נראה, שבהמשך הדברים נראה אותם. הרבה תכונות והבדלים שונים. אבל שורש כל ההבדלים מתחיל בכתר, זה רעיון מאוד מאוד יסודי וחשוב. המקור שלו זה במאמרי החסידות בקבלה מובא מהארי, אני אגיד את הלשון שכתובה בערך, שבעולם התוהו יש רק אריך. אריך זה כוח רצון נעלם. אריך זה כוח הרצון. בעולם התיקון יש חידוש. החידוש הוא שיש שם גם חוץ, יש רצון, אבל יש שם גם עתיק. עתיק, אפשר לראות בתרשים שלפנינו, זה תענוג. עכשיו יש כאן עוד מילה, אבל כרגע נתעלם מנה כדי לא להכביד. זאת אומרת, מה אמרנו כרגע בצורה פשוטה? רק כדי לתפוס את המושג, יש לנו על מודע, יש לנו כתר, הוא השורש של כל התהליכים, יש הבדל בכתר בין תור לתיקון. ההבדל הוא שבכתר, בתור יש רק אריך, עוד פעם את הדברים האלה אומר הארי במפורש, ובתיקון יש אריך ועתיק ועוד. עכשיו, מה זה אומר לנו? מה הדבר הזה אומר? למה זה משליך? מה זה, מה הכוונה של זה? מה המשמעות של הדבר הזה בתוך העולם הפנימי? זה נראה ככה משהו מופרט ומוזר, אבל האמת היא שזה משהו מאוד מאוד קרוב לחוויה הנפשית הפשוטה שלנו, משהו מאוד מאוד בסיסי בחוויה הפנימית. עכשיו, כדי להבין את זה ומה זה משליך, אנחנו צריך להתחיל, אבל אני רוצה לעשות הפסקה קצרה, אז רק אני אתחיל. אנחנו נצטרך להסביר כרגע מה, למה הספירות, המבנה של הספירות מחולק, מי ששם לב, מצד ימין, מצד שמאל ובאמצע. הרי יש כאן איזה רצף. חוכמה, אחרי באה בינה, אחרי באה דעת, אחר כך באה חסד, אחר כך באה גבורה, אחר כך באה תפארת, וככה לפי הסדר. כיוון שזה מחולק לפי הסדר, למה חלק נמצא בצד ימין וחלק נמצא בצד שמאל? כשנבין את ההבדלים בין הימין והשמאל, נוכל להבין את ההבדלים בכתר עם את ההשלכות שלהם. שמעבר לזה, ההבדלים בין הימין והשמאל הם הבדלים מאוד מאוד חשובים. מה ההבדל? מה ההבדל בין ימין ושמאל? ימין, הספירות שנמצאים בצד ימין, זה תנועה, זה כיוון נפשי מלמעלה למטה. ימין זה כיוון מלמעלה למטה. שמאל זה כיוון מלמטה למעלה. זה ההבדל בין הימין והשמאל. עכשיו לכאורה אמרתי מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, אמרתי כמעט אותו דבר. מה אכפת לי אם זה מלמעלה למטה או מלמטה למעלה? מה אכפת לי? אותו דבר אמרתי. לא. זה עולם אחר לגמרי בחוויה הנפשית שלנו. וכמובן ההבדל בין שני העולמות האלו כניסה לפתח אחר לגמרי בתודעה. מה ההבדל? למעלה זה שלמות. למטה זה חיסרון. חסר. ממילא, למעלה, מלמעלה למטה, פירושו כך. נקודת המוצא שלי, נקודת המוצא הכוונה, נקודת המוצא של האני שלי, היא שלמות. אז איפה נמצא החיסרון? יש בחוץ חיסרון. למטה, בחוץ, יש חיסרון. אז מה זה ללכת מלמעלה למטה? מהמקום השלם שלי, אני נוטה, פונה למקום החסר שנמצא מחוץ אליי. למשל, ניתן משל גשמי כפשוטו, אחרי זה ניתן משל רוחני, נפשי, שיותר קרוב לנושאים שלנו. משל גשמי, יש אדם שהוא עשיר, אבל עשיר אמיתי. מה זה עשיר אמיתי? שלא חסר לו. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. הוא עשיר אמיתי, כי הוא מרגיש שלם, מלא. איפה הוא נמצא? הוא עשיר. איפה הוא נמצא? שמח בשלמות. הוא מסתכל החוצה, והוא רואה לידו אדם חסר. אני. אז הוא, מגלל שהוא שלם, ומגלל שהוא שמח, הוא רוצה לעזור לו. אז עכשיו מתגלית התנועה שמלמעלה למטה. מהשלמות שלו הוא מעניק למי שחסר. נותן לו. מה זה מלמטה למעלה באותו משל? הכיוון שמתחילים מלמטה למעלה פירושו שאתה מתחיל ממקום חסר. זה נקרא אתה מתחיל למטה. זאת אומרת, עכשיו מי הוא האדם המדובר מלמטה למעלה? אני. זאת אומרת, אני חסר. אני במצוקה. אני מסתכל החוצה. גם אם לא, אני רואה שם איזה שלמות בחוץ. אני שואף, רוצה לקבל אותה. אז אני מסתכל החוצה, מבקש לקבל את אותה, מאותה שלמות. מי אני? חסר. איפה נמצאת השלמות? שם בחוץ, זה לא אני. בגלל שאני פונה לקבל אותה, אני רוצה שאותו עשיר שנמצא בחוץ יעזור לי. בעצם יוצא מתוך זה שהכיוון מלמעלה למטה או מלמטה למעלה זה ממש כיוון הפוך. זאת אומרת, מה זה כיוון הפוך? המלמעלה למטה זה נקודת מוצא של שלמות. המלמטה למעלה זה נקודת מוצא של חוסר. עכשיו, האמת היא, ואני מקדים פה איזו הקדמה פשוטה, שאומרת נראה את זה קצת יותר, רוב מה שאנחנו מכירים במציאות שלנו, זה את החוויה מלמטה למעלה. זה מה שאנחנו מכירים. בדרך כלל. זאת אומרת, כי מה בדרך כלל, מה זה חסר? חסר זה לא רק אני. אני רוצה משהו. אני רוצה. מה זה לרצות משהו? אם אתה רוצה משהו, סימן שאתה חסר. חסר לך. אם אתה לא היית חסר, לא היית רוצה. אז לכן, בדרך כלל, אנחנו חיים הרי בעולם של רצונות, גם זה עולם של יעדים, שהתחלנו איתו מקודם, אתה צריך יעד, אתה צריך להתקדם, אתה צריך להשיג. בעצם אנחנו מכירים בתוך התודעה שלנו, בדרך כלל, את החוויה שמלמטה. או מעט נראה מה זה משליך על הטוב והתיקון, או מעט ננסה להבין את זה. צריך גם להסביר את מה שכרגע אמרנו מלמעלה למטה בנפש, אבל אנחנו נעשה הפסקה ונמשיך להסביר את זה.